הגענו לפסוק י"ט, ראינו אולי מעט אחרי, אבל אני רוצה לחזור אליו. אם כן, חוזרת רות מן השדה, היא באה אל נעמי, והיא שואלת אותה, איפה ליקטת היום, אנה עשית, יהי מכירך ברוך, והיא מספרת לה על בועז. ותאמר נעמי לכלתה, ברוך הוא לאדוני, אשר לא עזב חסדו את החיים ואת המתים. ותאמר לה נעמי, קרוב לנו האיש מגואלנו. עכשיו שימו לב, מה הכוונה ברוך הוא להשם? מי זה ברוך הוא? ברוך הוא הכוונה, ברוך בועז, נכון? ברוך הוא מכוונת את הברוך להשם. ואז השם אשר לא עזב חסדו את החיים ואת המתים. מי זה החיים? שנינו בעצם, נכון? כאילו שנינו במקום שאנחנו נמצאים. והמתים זה להקים את שם המת. וכל ההתייחסות היא על פניו למשפחה במובן הרחב שלה, במובן הכולל שלה. זאת אומרת, מה שבעצם קורה, היא מזהה פה איזשהו סיכוי, איזשהו פתח למה שיקרה בהמשך, והיא מתעוררת. עכשיו תראו דבר מאוד מעניין, אני רוצה כמה כלים ספרותיים או כלים בהקשבה. שימו לב, עד כאן, מרגע שהיא חוזרת, בואו תראו איך הפסוק מכנה את שתי הנשים, איזה כינוי כל אחת זוכה. שימו לב. אז אם כן, ותישא ותבוא העיר ותרא חמותה את אשר ליקטע, חמותה, ותוצא ותיתן לה את כל אשר הותירה משובעה. איך קוראים לנעמי חמותה? ואיך קוראים לה? מה? לא קוראים לה. שימו לב, אין אפילו פעם אחת שהיא לא קלה והיא לא רות, היא פשוט לא. יש הרבה פעלים, הרבה עשייה, אבל אין לה חשיבות, אין לה נוכחות. ותאמר לחמותה, לא ותאמר נעמי אל רות, ואפילו לא ותאמר חמותה קלתי או משהו כזה. כן, אנה ליקטת, יהי מכירך ברוך, הוא מספרת על בועז, ואז בפסוק ח' ותאמר נעמי לחלתה, שימו לב מה קרה כאן, נעמי הפכה להיות, החמות הפכה להיות נעמי, ואילו רות, שקודם לכן לא הייתה, עכשיו היא הופכת להיות קלתה. מה פשר הדבר? ואגב, זה ממשיך. ותאמר לה נעמי, קרוב לנו האיש מגואלנו. ותאמר רות המואביה, כאן היא בעצם, היא עולה מדרגה, כאילו, היא לא קלה, היא כבר רות המואביה עם איזה אמירה משל עצמה, ואפילו הזהות או המקור שממנו היא באה כבר נוכח פה. יש פה זליגה, יש פה איזשהו תהליך שאני רוצה להעיר עליו. שימו לב. בחלק הראשון, מה? נכון, פה זה מיזוג של שניהם. נכון. אז בואו נראה. אם כן, אנחנו רואים בחלק הראשון היא באה בסוג של מסכנות, זאת אומרת, כן? והיא לא נוכחת. היא לא קיימת, היא ענייה מלקטת בשדה והיא באה אל חמותה ויש איזה סוג של משהו ככה קיומי כזה ביניהם או איזה מין ברית או משהו שהוא שם את נעמי בעמדת החמות ורות היא בעמדה של הענייה מלקטת ולא נזכרת בחשיבותה, הייתי אומר, במה שמתרחש ביניהם. זה הצעד הראשון. ואז לפתע מבריק או מבהיק או איזה מחשבה חדשה, ואז המחשבה החדשה הזאת, ותאמר נעמי, רגע, יש לי רעיון, האיש הזה הוא קרוב לנו ובעצם מגואלנו, אולי אפשר לפתוח פתע. במקום הזה היא נוכחת, יש לה אמירה, אז יש לה אמירה כנעמי, כמי שיוזמת מאישיותה ממקומה. המקום הזה הוא מתייחס לקלתה. מדוע? כי כל הפסוק הזה בתוכנו הוא נעמי לקלתה, זה לא נעמי לרות. אתם תראו, בהמשך היא תגיד לה, הלא אבקש לך מנוח, לך מנוח זה משהו אישי יותר. כאילו, גם שם לא כתובה הכירות, ואולי ננסה להבין. אבל פה זה קלטה, במובן הזה שבעצם יש פה גאולה למשפחה. המשפחה זה את ואני, ומעבר לכך, במעגלים הנוספים, זה גם המתים, אז היא קלטה באמת. אין פה מקום אחר. אז אם כן, חשיבות וקלטה. בואו נמשיך. התומר, אז זוהי האמירה שלה, ואז, ותומר רות המואביה. גם כי אמר אליי, עכשיו, שימו לב, כשאומרים, ותומר רות המואביה, מה בעצם מתבקש בהתאמה לתיאור הקודם, ותומר נעמי? אתה אומר לחמותה, אתה צודק אם כי לא נמצא, אבל אני אומר, עצם ההזכור של השם שלה, מה הוא בא לספר פה? לאיזה פסוק אני עומד לצפות? שיש לה אמירה, נכון? כאילו כשאדם יש לו אמירה, אז אומרים את השם שלו, כי הוא נוכח, הוא נמצא פה. אני אומר. ותומר רות המואביה, גם כי אמר אליי, אם הנערים אשר לי תדבקין, עד אם קילו את כל הקציר אשר לי. מה היא אומרת? שימו לב, המילה גם היא מה? היא פותחת, או לא פותחת, היא ממשיכה בעצם את המשפט הקודם. זו פתיחה שהיא לא ממש פתיחה, היא כמו אומרת, נכון, גם הדבר הבא. עכשיו, מה אמרה נעמי לחלתה? היא אמרה, קרוב לנו האיש מגואלנו. ממשיכה רות ואומרת, גם... עכשיו, המילה גם כי אמר את הדבר הבא, אז זה מסתדר, ואני תומכת בדברייך, ואני בעצם אומרת, כן, כן, יש סיכוי. זה איזושהי כותרת. ומה בעצם, רק שנייה אחת, גם כי אמר אליי, אם הנערים אשר לי תדבקין, עד אם קילו את כל הקציר אשר לי, איפה היא תומכת את דברי חמותה? היא בעצם אומרת, תשמעי, אנחנו מוזמנים פה לכל תקופת הקציר. הוא אמר לי לדבוק בנערים, עד אם קילו את כל הקציר אשר לי, אז ממילא, כן, יש פה סיכוי, זה לא משהו מזדמן. אני מזכיר לכולנו, שהיא בעצם בעיקר מקריה, היא מבחינתה תכננה ביום הבא לעבור כבר לשדה אחרת, והנה היא קיבלה הזמנה להישאר פה כל התקופה, וואו, אז יש פה סיכוי. עכשיו, הסיכוי הוא גם בשל הזמן, אבל גם בשל ההזמנה. זאת אומרת, גם עצם קיומה של הזמנה, זה גם חלק מהסיכוי שבאמת זה הולך פה לאיזה מסלול. לא רק אנחנו מעצמנו נשארים פה והוא לא הביע שום כוונה. כן, כן, הוא בעצם גילה אמפתיה, הוא גילה כוונה להמשיך את הסיפור, אז יש סיכוי. זה האמירה הראשונה. מי רצה? כן. יש פעמים, כן, נכון. בואו נקרא את הפסוק, ובסוף הפסוק אנחנו ננסה להבין. זאת אומרת, האמירה שלנו ותומר רות המואביה, זה איזושהי חשיבה, או איזה משהו שהוא קשור לעובדה שהיא מואביה. היא שמה פה כובע לא רק של רות, אלא גם לא רק הכובע האישי שלה, אלא משהו מהחשיבה, הייתי אומר, המואבית, משוקע בפסוק הזה. בואו נבחן אם יש לנו איזה מחשבה. ותומר, אם כן, גם הדבר הבא, שהוא בעצם אמר אליי, הוא מצטרף לאמירה שלך, זה דבר אחד. עכשיו בואו נראה. גם כי אמר אליי, אם הנערים אשר לי תדבקין, עד אם קילו את כל הקציר אשר לי. איפה הוא אמר דבר כזה? אני מכיר אמירה אחרת, בפסוק ח'. מה? אבל בואו נראה מה הוא אמר קודם. מה הוא אמר? תסתכלו פרק ב' פסוק ח'. ויאמר בועז אל רות, הלא שמעת ביתי, אל תלכי ללכוד בשדה אחר, מצוין. נכון? זה ממש. וגם לא תעבורי מזה, וכה תדבקין עם נערותיי. הופ. כה תדבקין עם הנערות, לא כתוב עם הנערים. אז איך היא אומרת דבר כזה? עכשיו, עד אם קילו את כל הקציר אשר לי, איפה זה נמצא? בואו נראה. כן, על פניו, זה הפסוק, אין פסוק אחר. ההמשך הוא, הקירוב שלו אותה, הוא כבר לא אומר לה עד כאילו כל הקציר. זאת אומרת, בעצם פה זה, וגם אל תלכי ללכות בשדה אחר, הכוונה, עכשיו היא מפרשת כל ימי הקציר, נכון? זה הפרשנות שלה, כל ימי הקציר, מצוין, אבל... אבל הוא אמר, הלא וכה תדבקין עם נערותיי, ואת הפסוק הזה, זה אותו פסוק, זה אותה אמירה שלו, היא מתרגמת, עם הנערים אשר לי תדבקין. מה זה? נערים או נערות? עכשיו, שימו לב שזה נושא. מה עונה לנעמי? ותאמר נעמי אל רות כלתה, טוב ביתי, כי תצאי עם נערותיו. ולא מה? לא עם הנערים, תצאי עם הנערות. ולא יפגעו בך בשדה אחר, ותדבק בנערות בועז. ללקט עד כלות קציר שעורים וקציר חיטים. במילים אחרות היא מקבלת את התיקון של, נעמי. נעמרי אמרה לה, לא, לא עם הנערים, עם הנערות. בסדר. ואז המקרא תורח לציין שאכן היא קיבלה את עמדתה של נעמי, ובאמת היא המשיכה עם הנערות. אבל אז אני שואל, אז מה היא יחסה לבועז? שומעים את השאלה? תראו, יש פה שתי שאלות. מה הייתה, איך היא יחסה לבועז? ושאלה אחרת, מה תוכן האמירה? זאת אומרת, גם אם בועז אמר, לדוגמה, נערים, למה היא מציינת את זה פה? מה זה קשור לפסוק? נכון? הרי אומרת לנו, מי קרוב לנו איש מגואלנו, אומר, כן, כן, הוא אמר לי ללכת עם הנערים. מה זה קשור? כאילו, מעבר לשאלה אם הוא אמר או לא אמר, אמר נערים או אמר נערות, נניח שהוא אמר נערים, אבל למה את מזכירה את זה כאן? למה זה קשור? אז קודם כל אני רוצה להיות בסוגיה הזאת. מה בעצם המשמעות? מה התכוונה רות כשהיא אומרת, הוא אמר לי ללכת עם הנערים? ומה התכוונה נעמי כשהיא אומרת, לא עם הנערים, עם הנערות? מה הוויכוח? מה הדיון פה? כן. יפה, אז בואו הולך קצת קדימה. למה עם הנערות פירושו, בואו, אז איך עם הנערות?
זה אומר לא נערים.
מה זה אומר נערים? מה פירושו נערים? יפה, יפה. אז בואו במילים אחרות, תראו, אני הולך עם המקום שאתה אומר, אני חושב שהוא נכון. תראו, יש נושא לפסוק. פסוק הוא יחידה, הוא מערכת אחת. קשורה מתוכה. ובעצם אמרה לנעמי, קרוב לנו האיש מגואלנו, ותשובת רות בעצם זה שורה של אמירות, כן, כן, יופי, מצוין. הנה, אני עכשיו אצרף למה שאת אומרת, יש כמה דברים שאני רוצה להוסיף לכם. גם כי אמר אליי, אם הנערים אשר לי תדבקו, כאילו גם הדבר הבא, אגב, יש שם גם איזה הפסקה כזאת ש... גם הדבר הבא, כי אמר אליי, אם הנערים אשר לי תדבקין, עד אם כאילו, אז אמרנו, את תישארי פה כל הזמן, אבל שימו לב, איפה תישארי? אם הנערים אשר לי, את כל הקציר אשר לי. זאת אומרת, בחסותו היא עם הנערים, בחסותו היא עם אשר לא, בעצם בשדה. ומה פשר, ומה הקשר של הסיפור של הנערים? אז כמו שאתה אומר, זה מתבקש. רגע, קרוב לנו האיש מגואלנו, איך זה עובד? כאילו, קרוב לנו האיש מגואלנו, אומרת לנעמי, וכמו רומזת, אפשר לחשוב על חתונה. אבל אז הולכת רות וחושבת בקול ואומרת, רגע, מה הכוונה חתונה? חתונה עם בועז? היא לא מעלה על דעתה בכלל דבר כזה. אין, זה לא רלוונטי בשום צורה. ואז היא אומרת, באמת הוא אמר לי ללכת עם הנערים, עכשיו אני מבינה. הוא אמר לי, ללכת עם הנערים, אולי בסוף יצא משהו מזה. ואני אמצא מישהו, ימצא אותי, ויקרה משהו בינינו. שימו לב, הוא באמת, מבחינתו, שימו לב, כשקורא הסיפור של הגורן, ותאמר ברוכה את לאדוני ביתי, היטבת חסדך האחרון מן הראשון לבלתי, לכת אחרי הבחורים, עם דלי משיר. זאת אומרת, הוא באמת, על פניו, כשהוא מדבר עם הנערים, תכף ננסה לראות בכל אופן איפה נמצאים שם הנערים, אז הוא רואה את האופציה הזאת, שמישהו מהבחורים, או מישהו מהצעירים, באמת ייקח אותך לאישה. האופציה הזאת קיימת. ומה שאני רוצה לומר, זה שהיא בעצם מתלהבת מדברי נעמי ואומרת, נכון, הוא ידאג לי. מה הכוונה ידאג? הוא ידאג לשידוך, לא שהיא לא בעלה על דעתה. שהוא הבן אדם, זה לא רלוונטי. הוא אדם מבוגר. מה? בפסוקים זה לא כתוב. רואים שהוא מורם, שהוא חשוב, שפחתך, מדוע, איך בכלל אתה מכיר אותי ואנוכי נוכריה, כאילו ראו את העמדה שלה שהיא כל כך מתבטלת, פתאום לחשוב שעכשיו היא אולי תעשה מעשה כדי שהוא יתחתן איתה, זה הזוי בכל קנה מידה. הוא האיש החשוב והיא האישה המלקטת הענייה, זה פער בלתי ניתן לגישור, בלתי נסבל, ולכן מבחינתה היא לא מעלה על דעתה. וכשהיא אומרת, הוא באמת אמר לי להיות פה כל הקציר עם הנערים, אז היא בעצם התכוונה, כן, שאולי הוא יעזור למצוא. עכשיו תשאלו, רגע אחד, אבל הוא לא אמר לדבוק בנערים, אז מה התשובה פה? אז תראו, הוא אמר לדבוק בנערות, אבל הוא אמר כמה ביטויים לא רחוקים. עינייך בשדה אשר יקצורון, אנחנו התלבטנו, האם יקצורון הנערים, או הנערות, והלכת אחרי הנערות, אבל בשדה אשר יקצורון העיניים, יקצורון זה לשון זכר. בכל מקרה, ציוויתי את הנערים לבלתי נוגעך, שיהיה משהו טוב ביניכם. וצמית ושתית מאשר ישבון הנערים, גם זה, וגם בהמשך, היא יושבת לצד הקוצרים, ותשב מצד הקוצרים. זאת אומרת, יש דיבור מפורש בנקודת המוצא לדבוק בנערות, אבל יש כמה וכמה פעולות שמקרבות למקום הזה גם את הנערים. והיא בעצם הולכת צעד אחד קדימה ואומרת, הוא אמר לי לדבוק עם הנערים. זו הכוונה. ובעצם תומכת בדבריה. מה אתה אומר? מישהו שאל? נכון. יפה מאוד. בתור רות המואביה, אין פה אופציה. יפה, יפה.
מה שאתה
אומר, אז בוא נחזור לפסוקים, אז בוא נראה. אם כן, תכף נגיע לפסוק הזה. ותאמר רות המואביה, אז אם כן, אני חושב שראינו את הפסוק הזה היטב. ותאמר נעמי אל רות כלתה. עכשיו, שימו לב, נעמי ממשיכה בעמדה שלה. טוב ביתי כי תצאי עם נערותיו. עכשיו, בואו נחשוב מה זה בעצם. קודם כל, המילה תצאי, מה זה תצאי? אישה לא אמורה לצאת. לצאת, נכון? אישה נמצאת יותר בפנים. לצאת, מה זה אומר? לצאת. זה ביטוי. לצאת מהרשות הפנימית שלך וללכת לאיזושהי סוג של חשיפה שקיימת בביטוי לצאת. לצאת זה תמיד להיחשף באיזושהי צורה ממקום פנימי למקום שהוא חוץ. ומה שאני רוצה לומר, כי תצאי עם נערותיו, לא עם הנערות. הנערות שלו. מה זה הנערות שלו? יש לו נערות? מה היחס בינו לבין נערותיו? עם נערותיי תדבקים. מי זה הנערות האלה? לא כתוב עם הנערות, כתוב עם נערותיו. ונערותיו האלה על פניו, אלה, זאת אומרת, בעצם, שימו לב גם פה, כן, יש פה הנערים, ונערותיו. הנערים הם צריכים להיות החתן, אחד מהם יהיה החתן, אז זה לא נעריו. עכשיו נערותיו זה הנערות שלו שנמצאות באיזושהי קרבה אליו. והוא אולי כמו אבא דואג, מטפל בהם וכן הלאה. תהיי בקבוצה הזאת של הנערות שלו ותזכי לקרבתו, ומתוך הקרבה הזאת, היא לא אומרת לה את זה במפורש, אבל היא בעצם רומזת לה, לא, לא, אני לא התכוונתי לנערים. עזבי את הנערים, הם לא הסיפור. הסיפור הוא בו, אז תלכי עם הנערות שלו, ולא יפגעו בך, אם תלכי לשדה אחר, זאת אומרת פה, נערותיו ואיתו, זאת אומרת, ולא יפגעו בך בשדה אחר, אם תלכי ויהיה שם בעל, הבעלים אחר או מישהו אחר, וכמו מכוונת אותה בעצם לשדה של בועז ולנערותיו, ובעצם הנערות האלה הן הגשר או הקרבה, האינטימיות מסוימת, הדאגה, כמו אבא לבנותיו, אולי, כן, בהיבט הזה בעצם היא רומזת לה להתקרב. עכשיו, כן. טוב ביתי, הכוונה טוב יותר. היא לא באה לשלול. הוא ידאג לנו, אני לא יודעת, אבל בואי נפתח פתח יותר גדול. טוב ביתי, יש לי עצה יותר טובה ממה שאת חושבת. לא נסתפק בנערים האלה, זה לא הסיפור. אנחנו מסתכלים למעלה. עוד רגע היא עומדת לומר לה את התוכנית, זה לא בדיוק עוד רגע, תכף תראו כמה זמן יעבור. מה? זה מדרש חזל. איך אתה מבין אותו אבל? אולי זה הכוונה של המדרש. בוודאי, המדרש אומר, בוודאי מואביה היא זאת. רגע אחד. אמר רבי חנין בר לוי, בוודאי מואביה היא זאת. הוא אמר וחות תדבקי נערותיי. והיא אמרה, עם הנערים אשר לי. אז אפשר להסביר את זה כמו שאמרנו, אם כי המדרש מאוד חתום, אבל הוא בהחלט יכול להתיישב עם התיאור הזה שאמרנו, הוא אמר עם הנערים, יפה. עכשיו אני חוזר ושואל, רגע, וכשהוא אמר עם הנערים, למה הוא התכוון? סליחה, היא אמרה עם הנערים, סליחה. כשהוא אמר, קוטית בקין עם נערותיי, למה הוא התכוון? כשנעמי אומרת, כה תדבקים עם, עם הנערות, מה היא מתכוונת? תתקרבי אליו, יש לו את הנערות שהוא אחראי ודואג להם, ודרך המקום הזה תמצאי חן בעיניו, ובסוף הוא ייקח אותה. בעצם היא רומזת לה על המקום הזה. זה מבחינת נעמי. ומה מבחינתו כשהוא אומר, כה תדבקים עם נערותיי? אז לא חייבים להגיד, אין סיבה להגיד, הוא לא התכוון לשאת אותה מחר, זה לא רלוונטי בשום צורה, זה לא קורה, והוא לא הולך לשם. יחד עם זאת, בלי ספק, הוא שם אותה במקום השמור והמוגן, ובמקום המטופל, ואומר, אני אדאג לך, אני אטפל לך, תלכי עם נערותיי, תדבקי בהם ויהיה טוב. זאת אומרת, גם הוא בעצם אומר את הדבר הזה כסוג של שמירה עליה, כסוג של הגנה עליה, כסוג של דאגה, אביות. ומה שעושה נעמי, בעצם אומרת, מצוין, בוא נלך עוד צעד. עכשיו, בלי שהיא יודעת את הסיפור של הנערים או נערות, היא קולעת לשם, כי מבחינתה קרוב לנו האיש מגואלנו. ותדבק מנערות בועז ללקט, שימו לב, אז אם כן, היא באמת עושה כמצוות חמותה. עד כלות קציר השעורים הוא קציר החיטים. מעניין. קציר השעורים... מתי זה קציר שעורים? בניסן. קציר חיטים מתי? בסיוון, נכון? בקציר חיטים זה שבועות. עד כלות קציר חיטים וקציר שעורים. או קציר שעורים וקציר חיטים, זאת אומרת, אנחנו נמצאים עכשיו באיזה חודש? אולי תמוז. מדרש אומר שלושה חודשים, ניסן, אייר, סוף סיוון, תמוז, ימי תמוז בעצם... ואם הולכים מתתווה, אז זה אמצע תמוד, נכון? כאילו. בכל אופן, אז ככה זל, שלושה חודשים, ותשב את חמותה. זאת אומרת, נגמר הסיפור, נכון? עוזבת את השדה, חוזרת הביתה, יושבת עם חמותה, ומה עושים עכשיו? מה? לא הצליח, נכון? שימו לב מה קרה פה. היו תקוות, נכון? תדבקי עם נערותיי. נערים באהבה מינה, במחשבה, ובעצם קרוב לנו האיש מגואלנו, הוא יכול לגאול אותנו, אבל מה? אבל הוא לא רוצה. או רוצה ולא יכול, או לא. בכל מקרה, מה שאמור היה לקרות לא קרה. ועכשיו אני שואל, ותשב את חמותה כמה זמן? לא כתוב. עוד מה תראו. זה יהיה מפורש. מה? עד שמה? בגורן זה אומר מתי? שנה הבאה. נכון? עוד מעט נהיה. עוד מעט נראה שבעצם, מה? לא, תכף תראו. ותשב את חמותה, ותשב את חמותה, בואו תסתכלו. ותאמר לה נעמי, חמותה, ביתי, הלא אבקש לך מנוח אשר ייטב לך, ואתה הלא בועז מודענו אשר ראית את נערותה, והנה הוא זורע את השעורים הלילה. שעורים? מתי זורעים שעורים? בניסן. במילים אחרות, מה קרה? תראה, לזרות שעורים בגורן, הרי יש תקופה של שעורים, יש תקופה של חיטים, ושניהם נגמרו, עד כלות, שניה, ואז היא כבר יושבת את חמותה. יושבת את חמותה, זה אומר, היא כבר בבית, זהו, נסגר הסיפור. עכשיו, היא לא קמה בבוקר לעבודה, לביתו, אלא היא נמצאת בביתה. נכון? זה הסיפור. עכשיו, הפסוק הזה, המילים האלה, ותשב את חמותה, הם מילים פתוחות, בלי ציון זמן, אבל זה ותשב את חמותה, זה תקופה. אם תרצו אני אוסיף, מה זה ותשב את חמותה? למה לא עם חמותה? מה ההבדל בין את לבין עם? מה? אם זה בלב, בחיבור, את זו לצד זו. לא טוב. והוא נער את בני בלהה ואת בני זלפה. לא עם בני בלהה ועם בני זלפה. היה רואה את אחיו בצון, לא עם אחיו, אבל זה בעצם אותו עיקרון. זה כאילו עם, אבל זה בלא שיתוף הלב. ואנחנו בעצם רואים פה איזה פסוק שהוא מספר משהו לא טוב. זאת אומרת, שתי נשים עם תקוות גדולות, אשר הם צחן בעיניו ולא קרה בתחילה, בסוף הגיע אליו ותלו תקוות מגואלנו, אבל הוא לא עומד לגאול אותנו, ומגואלנו זה את שנינו. לגאול אותנו, והם בעצם לא גאולות, הם נשארו במקומן. עכשיו, אין לי שום סיבה בעולם, אני אומר, לזרות חיטים, גם תשימו לב, הלא, עוד מעט תראו שיש פה כמה דברים מאוד מעניינים. הנה הוא זורע את השעורים, והוא הולך לשכב בגורן. סליחה. עכשיו, מתי אנחנו נמצאים? בימי תמוז, אב? זה לא ימים של גורן השעורים, זה גם מה? מה? כמה אחרי הקציר? שבוע? אבל פה זה חודשים אחרי הקציר. כי אתה השעורים נגמרו בסיוון, כבר אתה בחיטים. הרי אמרו עד כלות עד, איך הלשון פה? עד כלות קציר השעורים וקציר החיטים, נכון? עד קציר החיטים, זאת אומרת, אנחנו נמצאים באמצע תמוז. האם באמצע תמוז זורעים את הגורן? באמצע הלילה? פתאום באמצע הלילה, פתאום הוא עוזב את בית לחם בסוף הקיץ, או לקראת סוף הקיץ, עוזב. עכשיו, גם ותשב את חמותה, אני רציתי לומר שיש פה איזו ישיבה, יש פה הימשכות. גם העת הזה בעצם אומר משהו קשה עובר עליהם. הם לא, החיבור שהיה עכשיו הוא בנקודת מבחן. ולפתע פתאום רואים משהו חי, תוסס, גורן, יש שם הרמה, ובלילה הוא זורה, והוא אוכל, יש שם אנשים. מה קורה פה באמצע, בסוף הקיץ? מה עושים פה ב... אני חושב שאם אתה מדבר, אני כבר לא... תראו, יש פה כמה שאלות, אבל מה שאני רוצה לומר זה שאם אנחנו מדברים על ימי סביב ענפת העומר, סביב ענפת העומר והשעורים, ענפת העומר והשעורים במוצאי, כן, ממחרת השבת, אז זה בלילה, עם כל העסק הגדול, שעושים אותו בלילה, ואני אומר משהו מהסביבה הזאת של תחילת שנה הבאה, תחילת קציר שעורים, יש עכשיו פעולה חשובה ותסיסה, או אנשים שנמצאים שם, ובועז עצמו נמצא ועסוק בגורן ומניחה, הוא בוודאי יהיה שם הלילה. למה הוא בוודאי? הרי והנה בועז בא, אתם זוכרים, הוא בא, הוא לא קבוע שם. הוא איש... אז תראו, אז טוב, האמת ש זאת אומרת, האמת שצריך לבדוק, צריך לבדוק.
אם זה עבר עוד שנה, הייתה מורה לקצור
את זה. קודם כל, זה שאלה טובה, מה שאתה שואל, אבל אפשר להגיד שזה ממש ההתחלה. טוב, אז תראו, אין לי הכרעה, בוא נגיד ככה, קודם כל. אין לי הכרעה בדבר הזה. מה שאני רוצה לומר, זה שיש פה זמן ארוך, קודם כל, קציר שעורים, קציר חיטים, ותשב את חמותה, ובעצם, אם אני חוזר לפסוק, קצת רצתי קדימה, אבל אם אני חוזר לפסוק שראינו אותו, אז הפסוק הזה בעצם אומר שהזמן עובר, חודשים עוברים, והתקוות נגוזו כמעט, ובעצם שום דבר לא קורה, שום דבר לא מתרחש. זאת אומרת, היא, כן, היא תקטלתה, תקווה, תצים נערותיו, אבל עבר קציר חיטים, עבר סיר שעורים, היא חוזרת לשבת עם חמותה, והיא כבר לא הולכת לשדה, זה ברור, נכון? אין לה כבר מה ללכת לשדה, ובמובן הזה, אז אנחנו רואים שמצבה הוא, כן, מצבה הוא קשה. זה, מה? מה זה? מהשאריות. הוא נתן לה, ראינו אז איפה, הוא נתן לה כמות ביום אחד ל10 ימים, אז אנחנו בעצם מבינים שלקראת הסוף, הוא דאג לה אולי ליותר, היא דאגה לקחת יותר, אבל עכשיו היא יושבת עם חמות, את חמותה, הכוונה יושבות בבית, מחכות, ושום דבר לא קורה, ולא עומד לקרות. ושום דבר לא עומד לקרות בעצם עד היום שהיא אומרת טוב. זהו, נגמר. עכשיו אנחנו לוקחים אחריות על הסיפור, ואנחנו הולכים קדימה. זה בעצם הטענה פה. עכשיו, מתי הדבר הזה הראה? האם נגמרה שנה והגענו לתחילת השנה, ובעצם היא אומרת, אני לא מתחילה עוד שנה. בעצם, לפי התיאור שרציתי לומר, היא כמו אומרת, אני לא מתחילה עוד שנה ללקט פה. זה, גמרנו את הסיפור. עכשיו הולכים למקום אחר. אנחנו לא נגזר עלינו להיות, ואז בעצם הסיפור אולי של ענפת העומר, אולי של תחילת השנה, הוא סיפור של תחילת מחזור, ואמירה שלה, אני הפעם נכנסת למקום אחר. שומעים את המקום? מה? נכון, אבל כמה אחרי הקצירה?
זה אחרי כל הקצירה.
אני לא בטוח. שאלה אם זה, איזה כמויות, משהו שיכול להיות גם בהרבה פעמים. אני לא חושב ש... זה לא כמו גזיזה צון, שזה יום חשוב שמזמנים את כולם. אני חושב שהגורן זה פעולה יומיומית כמעט, שאספת, אתה מביא את זה לגורן, חיטים, טוחנים. זה לא מסה אדירה. נכון, זה יכול להיות אחרי יומיים שלושה גם, גורן. גורן יכול להיות אחרי יומיים שלושה, זה אולי דבר שצריך, אבל זה יכול להיות אחרי זמן קצר, מה? אבל אני אומר, פה אתה בסוף קציר חיטים. מה הדגש של הכתוב קציר על, על, על שעורים? מה פתאום השעורים נמצאים פה? למה הם קשורים? שעורים זה, זה כבר היסטוריה ישנה, ומה שאני רוצה לומר, שעורים זה גם, גם המקרא מראה שהוא, שלוח הזמנים פה, קלוט, קציר, שעורים, זהו, נגמר שעורים. אז אחרי הנגמר הזה, הסיפור של הגורן, אני חושב שהוא מחדש את השנה הבאה, אבל אם לא נלך לשם, מה? לא, זה מה שאני אומר, זה יכול להיות, זה בדיוק השאלה, האם הסיפור של הגורן הוא רק בסיוון, או שגם בחמישה ימים אחרי תחילת קציר...
למה
אני חושב שהזריעה, תראה, יש כמויות גדולות שלה גם איזה כמות של חיטים יש לך, וכמה הגורן מסוגל להכיל כל כך הרבה. אם הוא לא מסוגל להכיל, אז ההיגיון אומר שזה עבודה שוטפת. אם אתה רוצה כבר חיטים לפני כן, הרי אוכלים אותם. בואו נשאל אתכם שאלה. הנה, בואו נלך, עכשיו אני עונה תשובה. מה אנחנו רואים? ענפת העומר מתירה את החדש, נכון? ומתי אוכלים את החדש? תזיין בניסן מתירים את החדש. איזה חדש? לפי דבריך, רק עוד חודשיים אוכלים אותו. גומרים את הקציר, ו... מה?
הוא לא מתפשר.
לא, אבל אתה ממסמס עכשיו טיפה, אבל אתה שומע... כן, לא, מה שאני אומר, אבל טוב, אני לא מכריע, זה תלוי קצת בשאלה, אין לי כרגע בהירות, האם יש לנו דוגמאות במקרא לזמן הגורן. באוספחה מגורן, חג... הנה, חג הסוכות תעשה לך... באוספחה מגורנך. לא, אבל לסוף מן הגורן ומן היקב, לא, שם זה כן, אבל לסוף מן הגורן, לא אל הגורן, זה משהו אחר. גם היקב זה המקום שבו היין מחכה לי זמן ארוך, כאילו, זה משהו אחר. אנחנו מדברים הבאה אל הגורן, מתי היא הייתה. טוב, בואו נשאיר את זה. מה שברור זה שבאמת נעמי מחכה, שום דבר לא קורה, וחלון ההזדמנויות עומד להיסגר. זה בעצם הדאגה והחשש, וממנו אנחנו ממשיכים. אם כן, ותשב את חמותה, ואז, הנה, ותאמר לה נעמי, נעמי חמותה. עכשיו היא באה בתור נעמי, היא יוזמת יוזמה חדשה, אבל היא באה בתור חמותה גם, והיא קוראת לה ביתי, והיא דואגת לה, לא אבקש לך מנוח אשר יבטב לה. עכשיו תראו דבר מאוד מעניין, לפני כן היא כבר הציעה, מה ההבדל בין ההצעה הראשונה להצעה האחרונה? ההצעה הראשונה הייתה גרנדיוזית. מה זאת אומרת? ברוך הוא להשם אשר לא עזב חסדו את החיים ואת המתים, קרוב לנו האיש מגואלנו, הוא יכול לגאול את כולנו. זה היה משהו גדול. והמשהו הגדול הזה נשאר שם. רואים? עכשיו היא עוזבת את המשהו הגדול. היא אומרת, וואו. כאילו בשביל הגדול היא חיכתה לו. אבל היא אומרת, אבל אני עכשיו רוצה לדאוג לך. ובשביל לדאוג לך, אני עושה עכשיו מעשה, ופה יש לה כוח. זה משהו מידתי יותר, זה משהו אישי, זה דאגה. כמו הייתי אומר לעצמה, קשה לה ללכת ולעשות מעשה. ללכת ולעשות את הדברים הנועזים שהיא עומדת לעשות, אם זה מדובר לגאול את עצמה, לגאול את בעלה, את הדברים הגדולים, אולי גם הדרך צריכה להיות קצת אחרת, אבל הלא אבקש לך מנוח אשר יתאב לך, את. ואתה לא בועז מודענו, מודעתנו, אשר ראית את נערותיו. למה היא מוסיפה אשר ראית את נערותיו? מה? יש ספק שהוא מכיר אותה? היא הייתה שם שלושה חודשים.
נראה כאילו היא לא אלה מידה עכשיו. בוא, אתה זוכר את הבועז אמרו ש...
אבל זה לא הגיוני.
לא.
הסיפור עם בועז הוא כל כך חזק. הסיפור עם בועז היה ציפיות שלא התממשו. פתאום להגיד, בועז! זה... את זוכרת ומספרת עליו עובדות מזהות. מה זה קשור עובדות מזהות? מה? אני לא יודעת מי זה. אשר הייתי, מה זה אשר הייתי עם נערותיו? זה בדיוק העניין. אשר הייתי עם נערותיו וחיכית מה? שיקרה משהו בינו לבינך. נכון, היית כבר שם. אז הלא בועז, שכבר היית עם נערותיו, הנה הפתעה, משהו חדש. הוא זורט גורן השעורים הלילה. עכשיו תראו, אני לא שולל את ה... אני אומר... מתי גורן השעורים, האם במחזור הבא או בסוף השנה, זה לא משנה. מבחינת המהות של העניין, חלון ההזדמנויות כבר כמעט נסגר, ורגע לפני שסוגרים את השער, היא בעצם עושה מעשה, או רגע כשפתחו אותו וכמו סוגרים את השער לעוד שנה שהיא בדיוק כקודמתה, אז מכיוון אחר, אבל זה אותו עניין בסופו של דבר. אז אם כן, הנה הוא זורע את גורן השעורים הלילה. ורחצת וסחת ושמת סמלותייך עלייך. וירד את הגורן. שימו לב, יש פה ביטויים של ככה התכוננות אישית. רחצת וסחת בשמן, בדברים אחרים. ושמת סמלותייך עלייך. מה זה שמת סמלותייך עלייך? מה? מה האופציה? מה?
להתייבש
יפה. יפה. סמלותייך. יותר מאחד. וירד את הגורן, אל תיוודאי לאיש, אל תיוודאי לאיש, עד קלותו לאכול ולשתות. למה לא להיוודות לאיש עד קלותו? מה זה? אם הוא יראה אותה לפני הזמן, הכל ייפול, נכון? תכף ננסה להבין מה בעצם למה. אז אם כן, הוא זורע את השעורים ורחץ, אל תיוודאי לאיש, עד קלותו לאכול, לאיש, עד קלותו לאכול ולשתות. והיא ושוכבו, וידעת את המקום אשר ישכב שם, ובאת וגילית מרגלותיו ושכבת, והוא יגיד לך את אשר תעשי. מה אתם אומרים? איזה שאלה הייתם שואלים כאן? מה היא בעצם רוצה? היא רוצה שהוא ייקח אותך לאישה, נכון? אז למה ככה? למה לא? טלפון. מה אתה אומר? מה? ליצור מצב שמעמיד אותו מול המציאות באופן בלתי אמצעי וגורם לו, ועוד מעט אנחנו ננסה להבין מה בדיוק זה גורם לו. אבל באמת, אם נחזור לשאלה שלנו, אז למה הדבר הזה הוא לא אפשרי? או למה היא הולכת למסלול כל כך מפוקפק? אז התשובה, הנה ראיתם, סיפור תקוע. מה? הוא לא רואה את המצב של המשפחה? הוא לא רואה אותי, נעמי, ענייה יחד עם הקלה הזאת, והוא... בן דוד ולא עושה דבר. טוב, הוא עזר, הוא תמך, אבל לא יותר מזה. הוא לא בא לבקר, הוא לא איתנו. הדברים האלה מחזירים לדברים ישנים שכבר ראינו, שבאמת כל הסיפור של המשפחה הוא מסובך. אל תקרנה לי נעמי, קרנה לי מרה, כי שדי המר לי מאוד, מר לי מאוד. ויצא ביד השם, בתיאור במקום אחר. ובעצם, אל תיגרו ולא תחלימו. וכן, כל הביטויים האלה וכל העזרות האלה להם, לנערים, בעצם קשורות לעובדה שהמצב פה הוא נערה מואביה שבאה ומספרת את סיפור הירידה של המשפחה ואת סיפור ההתבוללות, והיא, הנה, הביזיון מול העיניים, שבעיניים רגילות זה לא פשוט בכלל. עוד מעט נראה את הפלוני אלמוני אומר, לא, לא, לא אשחית את נחלתי. מה, השחתה, להתחתן איתה, זה השחתה. ומה שאני אומר, זה שגם אם בועז הלך כברת דרך, הוא לא יכול להתעלם, או הוא נמצא בתוך איזה מציאות, והמציאות הזאת בעצם לא מאפשרת. כמו ש, הייתי אומר, רות לא העלתה בדעתה שיכול להיות דבר כזה, ולכן היא חשבה על הנערים. טוב, נעמי חושבת, אבל היא מבינה עד כמה הדבר הוא בלתי פשוט ובלתי אפשרי, והדרך היחידה מבחינתה זה ללכת ולעשות מעשה. ממש כמו תמר, כמעט. עכשיו שימו לב, מה כשהיא עושה את הדבר הזה, ורחץ וסחת ושם שמלותייך עלייך, וירד את הגורן, אל תיבדי לאיש עד קלותו לאכול ולשתות. ואז מה? ובאת וגילית מרגלותה ושכב. ומה אמור לקרות עכשיו? לא יודעים. בפועל קורה דיבור ביניהם, אבל זה אישה הולכת ועושה דבר כזה. זה לא פשוט. זה הזמנה לקשר, זה הזמנה לאינטימיות. איזה עכשיו, בזמן אחר, הכל פתוח, אבל יש פה צעד מאוד מאוד חזק, מאוד דרסטי. היא גם באה, היא רוחצת, והיא סחה, והיא מכינה את עצמה. מה? כן, אז אתה, אז בואו נראה, יש פה קריא וכתיב מעניינים. על הביטוי וירדת, שכתוב, הכתיב וירדתי, אומר המדרש, אמר לה, זכותי וירדת הגורן, אמרה לה, צריך להיות כתוב, זכותי תרד עמך, וירדתי הגורן, הכוונה, אני אהיה שם. כאילו, את לא לבד, אני איתך. וירדתי הגורן, כמו אומרת לה, קלתה, חמותה, אני ארד שם. אני שם. טוב, אני לא יכולה להיות שם, אבל אני צרובה בתוכך, ואת באה מכוחי, ואני אתן לך כוח. וגם, וגילית מרגלותה ושכבתי, זה עוד פעם מעניין, זה אפילו עוד יותר חריף מהירידה, ושכבתי, והוא יגיד לך את אשר תעשין, מעניין, הליכה עד למקום הזה, וגם, ותאמר, טוב, כל אשר אומר אליה, זה אנחנו נראה בהמשך. עכשיו תראו, יש פה ביטוי, יש פה מדרש יפה, שככה לוקח את זה למקום אחר, אבל ממנו אתה חוזר, ורחצת וסחת, רחצת מתינופת עבודת כוכבים שלך, כאילו להסתלק, וסחת, אלו מצוות וצדקות, כאילו לרחוץ זה לסלק שלילה, לכלוך. אחרי זה, לסוך זה כבר איזה משהו טוב. סמלותייך, היא אומרת, אלו בגדי שבתא. בגדי שבת. כאילו, התעלות. אז יש פה. וירד את הגורן, זכותי תרד עמך, ובעצם יש פה תהליך של התקדשות, אבל לא רק התקדשות מופשטת, כמובן, אלא משהו מכוונות בעצם לקשר איתו, כן, זה בעצם המקום שהיא מייעדת אותה. עכשיו תראו דבר מאוד מעניין. אם כן, וגילית מרגל אותה ושכבת, והוא יגיד לך את אשר תעשין. זאת אומרת, מבחינתך את תהי עד השלב הזה, עכשיו תחכי. תחכי, עכשיו תורו בעצם להיכנס לתמונה. עכשיו בואו נראה מה קורה כאן. קודם כל, ותאמר אליה כל אשר תאמרי, אליי הסתלק, הוא בקריא ולא בכתיב, כל אשר תאמרי אעשה. מה זה מוסיף? כל אשר תאמרי אעשה. כל אשר תאמרי אליי ירד. זה הירידה הזאת, ברור שההשמטה הזאת היא כמו גבולות גזרה למקום הזה. כאילו, יש גבולות גזרה. איך אתם מבינים מה זה כל אשר תאמרי אליי אעשה? למה מוסיפים את זה? אפשר לראות שהיא עושה את זה, כאילו גם הצהרה כזאת. כל מה שתאמרי אני עושה. מישהו יש לו מחשבה? מה?
אני לא הייתי עושה את זה.
אני לא הייתי עושה את זה. ולמה לא היית עושה את זה? אולי מה... למה לא היית עושה את זה? מעשה נועז. היא לוקחת אותה למעשה נועז ביותר. וכמו... מה? כן, אתה אומר חסדך האחרון מן הראשון, זה בעצם לומר כל אשר תאמרי עשה. זה בעצם החסד האחרון. טוב, אבל מה המשמעות? יש פה שאלה מעניינת. היא עושה את זה לטובת מי? אנחנו נשאיר אותה היום קצת פתוחה ונראה אותה בפעם הבאה. זאת אומרת, כאילו, קרוב לנו האיש מגואלנו זה המשפחה. הלא אבקש לך מנוח כאשר איתה אשר איתב לך, זה את, נכון? כל אשר תאמרי אליי יעשה, אתה בעצם אומר זה נוגע בנקודה הזאת. זאת אומרת, כל אשר תאמרי אליי יעשה, רגע, לטובת מי בעצם? באיזה מעגל? אולי זה לא קשור, וגם במעגל הגדול, גם במעגל שלי אני עושה כי... אני עושה את מה שאת אומרת. בואו נשאיר את זה פתוח. ותרד הגורן ותעש ככל אשר ציוות החמותה. אז קודם כל רואים, כל אשר תאמרי יעשה, וזה בעצם מה שקורה. אבל המקרא מפרט, ויוכל בועז, מה? נכון. אז מה אתה מבין? כל אשר ציוות החמותה, זאת אומרת, זה עוד יותר. מה זה? כן. מצד שני, בואו נמשיך. ויוכל, מה? תראו, יש פה בעיה נוספת. היא אמרה לה קודם כל לעשות כל מיני פעולות, ואז לרדת לגורן, נכון? ורחץ וסחת, וירד את הגורן אל תיוודי, והיא בשוכמו, ובת וכו'. אבל קודם כל רחץ וסחת, ואחרי זה תרדי הגורן, נכון? פה כתוב שהיא יורדת הגורן, וטס ככל אשר ציוות החמותה, זה הפוך. נכון? כאילו... תגיד, ותעש ככל אשר ציוות החמותה, את כל שרשרת הפעולות, ואז היא יורדת הגורן. אז אני משאיר את זה רגע פתוח. יש לזה מדרש יפה, שאני חושב שהוא גם משוחח עם פשוטו של מקרא. ויוכל בועז, וישת ויטב ליבו, ויבוא לשכב בקצה הרמה, ותבוא בלעת ותגל מרגלותה ותשכב. והיא בחצי הלילה, איזה ביטוי. לוקח אותנו למקומות הכי גדולים, נכון? ויהי בחצי הלילה, והשם יקע כל בכור בארץ, ויחרד האיש, וילפת, והנה אישה שוכבת מרגלותיו, ויאמר, מי את? ותאמר, אנוכי רות אמתך. עכשיו, לפי הוראות של נעמי, מה היא הייתה צריכה לעשות עכשיו? לשתוק. נכון? אנוכי רות אמתך, שאלת, אני עונה. מה היא עושה? הולכת עוד צעד. ומהו הצעד הנוסף? ופרסתה כנפיך על עמתך, כי גואל אתה. מה זה? מאיפה זה בא? נכון. קודם כל רואים שהיא לא הולכת, כאילו, היא שבעה, הלכה עם חמותה, בכל מה שאמרה לחמותה, אבל היא הלכה עוד צעד, זה לא עומד בסתירה. להודיעך שכשכתוב במקרא, שעושים את כל מה שמישהו ציווה, אין הכוונה אחד על אחד, עתק הדבק. הנה פה דוגמה מובהקת. היא עשתה את כל מה שהיא ציוותה, אבל היא הלכה עוד צד. היא תגיד, כל המוסיף גורע? לא, כל המוסיף מוסיף. היא עשתה את אותו דבר, רק היא הוסיפה פה קומה, מימד, עוד יוזמה שלה כתוספת לדבר הוא. אבל בואו נראה באמת את ההיגיון של מה שהיא עשתה. מה היא אומרת? ופרסתה כנפיך על עמתך כי גואל אתה. עמתך, סליחה, מאיפה המשפט הזה בא? מאיפה היא, מה ההיגיון שמשוקע בו? אז תראו, ההיגיון שבו הוא מובהק. כאשר פנה אליה בועז, והיא עונה לו, מדוע מצאתי חן בעיניך להכירני ואנוכי נוכריה? והוא אומר, הוא גד וגד לי, והוא רואה את הדרך הארוכה שהיא עשתה, ישלם אדוני פועלך ותהי מזכורתך, מזכורתך שלמה מעם אדוני אלוהי ישראל אשר באת לחסות תחת כנפה. את בפנים, את לא נוכריה. ומזכורתך שלמה מהשם אלוהי ישראל שבאת לחסות תחת כנפיו. עכשיו את תחת כנפיו. ואז היא אומרת לו, אני תחת כנפיו ותחת כנפיך. ופרסת כנפיך על עמתך כי גואל אתה. בעצם היא אומרת לו, אתה מדבר על, כן, האמירה שהקדוש ברוך הוא, אני באתי לחסות תחת כנפיו של הקדוש ברוך הוא, אז בבקשה בוא תפרע את השטר הזה, בוא תפרע את האמירה הזאת, ובאמת תשתף פעולה עם ריבונו של עולם, תפעל איתו, ותדאג שבאמת אני אהיה תחת כנפיו. תחת כנפיו כרגע זה תחת כנפי הגאולה, שאתה מסוגל בעצם להביא אותה, ובעצם היא מצביעה עליו. אם כן, אם אני אסכם, אנחנו היום ראינו את הצעד הנוסף שהולכת בו נעמי. הצעד הזה הוא לא היה מתוכנן, הייתה מחשבה למסלול אחר, קרוב לנו האיש מגואלנו, והנה אנחנו יחד איתו, עם הנערים, לא, עם הנערות, ויהיה בסדר, טוב, עבר הקיץ, ושום דבר לא קרה, ובתום הקיץ, או אם תרצו אפילו בתחילת השנה הבאה, מבינה נעמי שהמציאות לא לוקחת אותם לשום מקום, והיא עושה מעשה. עושה מעשה זה בעצם לבוא אל בועז ולהעמיד מציאות מול עיניו או מולו. זאת אומרת, להעמיד אותו מול המציאות כמות שהיא ולהציב עובדות ולומר לו, אתה הגואל, מה אתה אומר? תשאלו, מה ההבדל בין זה לבין לדבר איתו? שמיים וארץ. לדבר איתו, בשיקול דעת נורמלי, הגיוני, האיש הגדול הזה, לפי חז"ל הוא היה שופט, איבצן, לפי חז"ל היו לו, איבצן היו לו 40 בנים ו-40 בנות, 30, סליחה. הוא כבר אדם בסוף הקריירה שלו, אדם מבוגר. בפסוקים לא רואים הבדל, לא רואים את הציון של הגילים, אבל רואים את ה... מה? כן, נכון. בלתי לכת אחר הבחורים, נכון. הוא משבח אותה שהיא לא הולכת אחרי בחורים, שבעצם שייכים יותר לגילאים שלה, והיא הולכת עם מישהו מבוגר, ומישהו לא רק מבוגר, גם מישהו כמו שראינו. מדוע אתה מכיר אותי ואנוכי נוכריה, אדם חשוב, אדם עם מעמד גדול, ובעצם החיבור הזה ביניהם הוא בלתי אפשרי. כל מי שהיה הולך למשרד שידוכים, או מנסה לקדם שידוך כזה, היה נקטע בעודו באיבו, על מה אתה מדבר? הנערה מואביה הזאת שבאה עם גדול השבט, לך הביתה, זה לא מתחיל בכלל. והנה מה שעושה נעמי, לוקחת אחריות ועושה את הצעד הגדול הזה קדימה, ומזמינה את רות. רות לא רק עושה את הצעד, ופרסתה כנפיך, היא לא לוקחת צ'אנס, היא לא משאירה את הדברים פתוחים, ופרסתה כנפיך על עמתך כי גואל אתה. שימו לב איך היא באה, באיזה כוח, לא אמצא לעצמי מנוח, נכון? כי גואל אתה, זה ללכת אל הסיפור הגדול, אומרת, עושה מעשה, ומצליחה, הייתי אומר, לפלח, או להניע את הגלגל קדימה, להיחלץ מהמבוך, מהתקיעה הזאת שהייתה למשפחה, שנתקעה ולא הלכה לשום מקום. טוב, אנחנו נעצור כאן, שבוע הבא נמשיך.